טוב, רבותיי, אנחנו עוסקים בפרק י"א שעוסק בקשר בין התשובה לצד הפנימי, הייתי אומר, מקורות התשובה בכללות ההוויה וברוחניותה העליונה של ההוויה. הנושא של סעיף ג', בבקשה תפתחו סעיף ג', פרק ג', דף ע"ז, השם עוז לעמו ייתן, כן, הנושא הוא המוות. המוות. איך להתייחס למוות? מישהו כאן מפחד מהמוות או משהו? מי מפחד מהמוות? יפה מאוד. מי עוד? רק אחד מפחד מהמוות. חז"ל אומרים למוות אבי אבות הטומאה. כן, המוות הוא... והדבר, הייתי אומר, החזק ביותר והמפחיד ביותר שיש בחיינו. וכאן יש מאמר קצר שהרב מתייחס ומלמד אותנו איך להתייחס באמת אל המוות. בוא נקרא את הדברים בתוך, בבקשה. כל מה שהתשובה מתעמקת יותר, בדף עוז, השם עין זין, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. למי אין ספרים? יש כאן עוד ספר. בבקשה. בבקשה. מי שרוצה עוד ספרים. כן, בוא נקרא את הדברים. כל מה שהתשובה מתעמקת יותר, הולכת יראת המוות ומתמעטת. עד שפוסקת לגמרי. ובמקומה של אותה יראת המוות, לוקח המצב של ותשחק ליום אחרון. וכתוב במשלי, ותשחק ליום אחרון. מהו יום האחרון? יום המוות, יום האחרון. ביי! ביי! יום האחרון. ביי! איך מגיעים לזה? איך מגיעים לזה שלא רק שאתה לא פוחד מהמוות, ותשחק ליום אחרון. מבסוט! תשחק ליום אחרון. זה מעניין אתכם העניין? אני שואל אתכם.
זה לא קשה, אתה אומר שלום לעולם הזה, ונכנס לחדר של המוות, זה כיף.
יפה מאוד. בואו נראה את הדברים ב... בשביל להבין את הדבר הזה אנחנו צריכים להבין שהעולם שאנחנו חיים בו יש בו באופן כללי שני מימדים, מימד חומרי פיזי מוחשי שאנחנו חיים אותו, אבל בעולם הזה שאנחנו חיים בו יש גם מימד שנקרא מימד רוחני. יש רוח, צד פנימי, צד שהוא לא מוחשי פיזית, אבל הוא קיים בתוך העולם שאנחנו חיים אותו כאן בעולמנו הזה. אולי זה נרמז בפסוק הראשון בתורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ארץ זה הארציות, החומריות, הדבר שאנחנו מרגישים, והשמיים זה השמימיות, הרוחניות. או משל לאדם, אדם יש בו גוף, זה דבר חומרי, דבר שאתה מרגיש אותו, אתה חי אותו, אתה נושם אותו. אבל לאדם יש גם נשמה, יש בו נפש, יש בו דברים רוחניים, פנימיים, באותו אדם. זה דבר גם בעולם, בכל ההוויה. עכשיו, שאלה, איזה מקום תופס בהכרה שלך, בהרגשה שלך, בחיים שלך, הגוף, החומר, באיזה משקל תופס הרוח, הצד הפנימי, הצד הרוחני, תופס בחיים שלך. הרב אומר, דבר פשוט, אומר, ככל שהמימד הרוחני של החיים תופס לך מקום יותר גדול, בהכרה, בהבנה, בכל המציאות שלך, המוות נעשה כזה קטן, עד שהוא מתבטא לגמרי. ועד רבה, כמה שאדם הוא יותר חומרני, יותר גופני, יותר הבשר תופס את המקום, יראת המוות היא יותר גדולה. הוא פוחד יותר מהעניין של המוות. זה הרעיון של הסעיף הקטן הזה, שהוא מאוד תמציתי, אבל הוא מסביר כאן את זה ברחבה. מה זה תשובה? תשובה שאתה מגלה בעולמך מימד ערכי, מימד רוחני, אתה מתחבר אל ריבונו של עולם, אל המקור. העולם נראה לך לא רק כחומר, אלא גם כרוח. גם אתה רואה את המגמה הפנימית של העולם, את הרצון הטוב של אלוקים, את כבודו של השם אתה מגלה בתוך העולם החומרי שאנחנו חיים בתוכו. שבוא נראה את זה בתוך הכתובים. בסדר, עכשיו יש לי בקשה אליכם. אם יש לכם שאלות, תשאלו. לפעמים יש כאן איזו שאלה, אבל תשאלו, כי אם אתם שואלים שאלה, זה ממש מחיה אותי. תחיית המתים. בסדר? אז בואו נקרא את זה עוד פעם. הנה, כבר שאלה. תודה רבה לך, יישר כוח.
אבל למה אתה שכאילו אם יותר
חומרות
או יותר
פרדימה,
אם לא,
אז
זה פחות.
אז הוא מסביר את זה. מסביר. נקרא את זה בתוך. מדוע כמה שאדם יותר חומרי, אז אני רוצה להסביר. כשאנחנו נולדים, כשאתה נולדת, אני בדקתי את זה, אז נוצרו שני דברים, הגוף מצד אחד, ונשמה מצד שני. עכשיו, אתה צועד מרגע שנולדת, אתה צועד כל הזמן בחיים שלך לתחנה הסופית. איפה היא התחנה הסופית? איפה התחנה הסופית? באגד, תגיד. כל יום נגמר לך יום. איך אתה יודע? יש אנשים שחיים תחת שעון חול. כל יום נגמר להם יום. והם הולכים לקראת קפות. הולכים לקראת, מה, אתה לא יודע שהקבר זה התחנה הסופית? כתוב, נחל משכבו בשלום. כולנו הולכים לקראת התחנה הסופית, נכון או לא? אני אשאל אתכם. איך אתה יודע? עובדה, בתי קברות מילים. סליחה שאנחנו נצוחק מהעניין הזה. יש אדם שמה שחשוב לו בחיים באמת, זה הגוף שלו. ומה יהיה בסוף עם הגוף שלי? יאכלו אותו תולעים. בוא ננצל כל רגע. מפחיד אותי שיאכלו אותי תולעים. זה מפחיד אותך הדבר הזה? המוות זה כאילו, סליחה שאני אומר, זה כאילו חידלון. כאילו האדם נגמר עם המוות. הוא כבר לא קיים, הוא לא נמצא. כאילו הגוף זה אתה, וכל מה שהגוף חי וקיים, אתה חי, הגוף נגמר, אתה נגמר, שלום על ישראל. רק רגע, אני רוצה להסביר את העניין. יש אנשים שחיים בתודעה הזאת. אבל אני מדיע לכם שיש אנשים שחיים גם את הנשמה, לא רק את הגוף. ואומרים, מי נתן את הנשמה? מאמינים בזה, מכירים בזה. הנשמה מקורה באלוקים. ויפח באפיו נשמת חיים, לא רק באדם הראשון, בכל אחד מאיתנו, בכל תינוק שנולד, נותן לו נשמה טובה. הנשמה הזאת מקורה באלוקים, והיא אלוקית, והיא לא הולכת לאיבוד. לכן אנחנו כותבים על המצבות, תהי נשמתו צרורה בצרור החיים, בראשי תיבות כתוב. מה זה צרורה? מחוברת. אתה, אדם נפטר מן העולם, נשמתו חוזרת למקום שממנה היא באה לאלוקים. עכשיו, כששאלו אותי, מה זה אלוקים? שאלו אותי.
מה זה אלוקים?
אני לא יודע. לא יודע, לא שאני לא יודע שיש אלוקים. בוודאי שיש אלוקים. אבל לא יודע מבחינה, זה לא דבר פיזי. זה לא דבר שאתה יכול להצביע עליו ולהגיד, זהו אלוקים. חס ושלום. זה עבודה זרה ממש. אנחנו יודעים, יש מקור לכל הבריאה הזאת, לכל ההוויה הזאת. יש מלך ומלכותו בכל משל, למרות שהמלך הזה זה לא מלך בשר ודם, אלא הוא שולט על הכל, הוא מנהיג את הכל, הוא שותל בכל דור ודור את הנשמות שנמצאות באותו דור, כולל כל נשמה של כל אחד מאיתנו, אני בדקתי את זה. מה, הנשמות אצלנו לא מקריות. למרות שנראה לנו כמקרה. זה שאתה חי, אתה נושם, אתה קיים כאן, אתה חוליה בשרשרת. סליחה שאני אומר. כל אחד מאיתנו יש לו תפקיד, בין שהוא מודע לתפקיד שלו, בין שהוא לא מודע. וכל ההוויה כולה, כל הבריאה כולה מונהגת לנצח. לנצח, זאת אומרת, מחוברת לדבר נצחי, דבר אבסולוטי, דבר מוחלט, דבר שהוא קיים. ואנחנו עושים איזו שליחות בחלק שלנו, זה אחד 120 שנה ואחד 70 שנה, לפעמים תינוק, בן ידע, בן יומו, אני יודע, עושה את השליחות שלו בחלק, כל אחד. פתאום אתה מגלה, כשאדם יש לו מימד רוחני, הוא מבין שיש לו תפקיד במערכת הרבה יותר גדולה מאשר החיים המקוטעים שלו, הקצרים שלו. פתאום אתה חוליה בשרשרת ארוכה של אלפי שנים. אתה לא הולך לאיבוד, אתה חוליה בשרשרת. אף אחד לא הולך לאיבוד. זה שאתה זכית לחיות בקטע הזה, תגיד תודה רבה. אבל אל תחשוב שבמותו של האדם יש חידלון. אין חידלון, יש המשכיות. יש המשכיות. בין שיש לך ילדים, בין שאין לך ילדים. עצם העובדה שאתה חי וקיים, יש לך תפקיד בעולם. המודעות או האם מודעות זה לא מבטל את התפקיד שלך בעולם. אנחנו חיים בתוך מערכת אלוקית שכל פרט בתוך המערכת היא פונקציונלית, יש לה תפקיד. זה יכול להיות עלה, זה יכול להיות אטום, זה יכול להיות בעל חי, זה יכול להיות אדם, זה יכול... כל מה שקיים בעולם יש לו תפקיד. למה המשל דומה? לגוף האדם. כל תא בגוף האדם, כל חלק בתא בגוף האדם, יש לו תפקיד. כולנו תאים בתוך המערכת. והתאים האלה בגוף האדם מתחלפים מאיתו לתוך כל 11 שנה יש חילוף חומרים, הכל מתחלף. אבל האדם ממשיך לחיות למרות חילוף החומרים. ובאותו זמן שאותו תא חי וקיים בתוך אחד, יש לו תפקיד, זה לא סתם הוא קיים. אותו דבר כולנו בלי עצמם, כל דור, דור לדור. יום ליום יביע אומר, ודור לדור, אנחנו כולנו בתוך מערכת עם מגמה אלוקית נצחית. יש לך ערך, יש לך חשיבות. זה שאתה באותו, בקטע שלך מילאת את התפקיד, מה אתה צריך להגיד?
תודה.
מילאת את התפקיד, אבל לא הפסקת את התפקיד. אתה כמו נדבך בתוך כל ההוויה כולה. למה המשל דומה שתבינו שחותכים עץ, אז יש טבעות בתוך העץ. נכון שבחוץ אתה רואה רק את הקליפה של העץ, אתה רואה את השנה האחרונה של העץ. אבל כל מי שקצת שכל מבין שהעץ הזה, הגזע הזה, מורכב מכל הטבעות של השנים של העץ שהיו. והטבעות האלה לא הלכו לאיבוד. בלי הטבעות האלה לא היה כאן את המציאות העכשווית לא הייתה קיימת. ככה גם כל הדורות, כל דור זה טבעת בציר הזמן. הציר הזמן מתחיל מאלוקים ונגמר באלוקים. הוא לא נגמר. אתה הוא לפני שהיה העולם, אתה הוא אחרי שהיה העולם. ולכן המוות הוא לא חידלון. המוות, נכון שהוא מוחשי מאוד, כי אנחנו קוברים את בני האדם. והנפטר חסר לנו כאן, שנשארים בעולם. אבל אנחנו עם הנצח. אנחנו חיים בערכים נצחיים. אנחנו חיים בדבר שהוא למעלה מהחידלון. לכן חז"ל אומרים שאבי אבות התומה זה המוות. יש כל מיני תומות. תומות זה חסרונות. כי השקר הכי גדול שיש, בגלל שהוא כל כך בוטה, כל כך מוחשי, אבל השקר הכי גדול, כאילו המוות, הוא החוגג לנו בחיים, זה הדבר הכי חשוב בחיים. לא נכון. המוות זה בילה המוות לנצח, אנחנו אומרים לגבי לעתיד לבוא, שנחיה בעולם נצחי, בעולם של ערכים נצחיים, מבט נצחי. בילה המוות לנצח, לא, המוות לא יחגוג אצלנו. לא יפחיד אותנו. למה המשל דומה, רק שתבינו, לחייל, שהוא מסתער בקרב, והוא הולך למוות. אז הוא אומר לו, חביבי, אתה תפסיד את החיים, אבל המולדת יותר חשובה לי מהחיים הפרטיים שלי, למה? כי המולדת זה ערך נצחי בשבילי, אני מוכן למות בשביל המולדת שלי, עם ישראל, ארץ ישראל, אני, מולדת זה לא משנה. יש פתאום דבר כללי, ערכי, שהוא מעבר לחלק של החיים שלי, שעליהם אני מוכן לוותר בגלל הדבר הערכי הזה. או גלילאו כזה שאומר, תהרגו אותי, אני לא מוכן לוותר על האמת שלי. האמת שלי היא הנצחית, הנצחית. זה שאני היום חי, אני על האמת הזאת לא מוכן לוותר אפילו בזה לוותר על חיי, על הדבר הזה. למה? כי זה דבר ערכי, דבר נצחי, אני חי את זה, אני נושם את זה, זה הדבר הכי חשוב לי בחיים. כן, דוגמה, או רבותינו, או אבותינו שאלו על באינקוויזיציה או משהו כזה, אמרו, לא, שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, אתם לא מזיזים לנו, אתם יכולים לשרוף אותנו, להרוג אותנו, לעשות לנו מה שאתם רוצים, השם אחד, חי וקיים, נצחי, לא, הוא קיים ואין בו שינוי וכל זה, כל מה שהמילה אחד אומרת בעניין הזה, וזה הדבר הכי חשוב, כל היתר זה בטל, לכן המוות לא מזיז לה. נכון שזה קצת כואב, כששורפים בן אדם, כואב לו, אז הוא מלא. אבל הוא כל כך חי את האמונה בנצח, באחד הזה, שהחיים הפרטיים שלו לא... כמו שאומר רבי עקיבא, כל ימי התפללתי מתי יגיע הרגע הזה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך, ואתה אוהב את אלוקים. אתה מחובר לדבר נצחי, דבר... אין סופי. לכן המוות לא מזיז לו. כן, בבקשה. מי אתה רצית לשאול? מי רצה לשאול? כן, בבקשה.
אבל לפעמים כל החיים של בן אדם, נגיד, אפילו זה קורה, יש אידיאל מאוד מאוד גבוה, ואז פתאום אידיאל נמוך. כל הזמן, אני חושב שתפקיד זה ככה, כל הזמן זה משתנה.
ודאי, בן כמה אתה עכשיו?
בעילום שם, אמר.
בעילום שם. נגיד שהגעת כבר ל-18 הגעת, נכון? בסדר, המשימה בגיל 18 להתחתן. בין 18 למה? לחופה. זה המשימה. עכשיו, עוד 10 שנים מה יהיה? אתה כבר לא יודע. בואו אני אגיד לכם, נכון? אנחנו צריכים להתחנך, אני אומר. מצד אחד, למלות משימות, איך אומרים בצבא, יש תצפיתן זה נקרא. התצפיתן מסתכל בטווח הקצר, בטווח הבינוני ובטווח הארוך. תצפיתן תרתי משמע, להביט. אז יש לך משימות היומיומיות, באיזה שעה אתה קם בבוקר זה משימה. באיזה שעה אתה קם בבוקר, אל תגיד.
אין לי
בעיה להגיד. אתה יכול להגיד.
משתנה.
זה גם משימה.
אבל
עכשיו לא משימה. יש משימות לטווח קצר. של לקום בבוקר לעבודה, ללימודים, לזהו, למשימות, כן. זה מטרות כתרות צבא. יש הטווח הבינוני, עוד שנה, עוד שנתיים, מה שעושים. אשרי האדם שיכול, יש לו אופק גדול, אופק רחב, ויכול באיזשהו שלב בחייו להרים קצת את הראש ולהגיד, מה הדברים הנצחיים? האינסופיים שלא משתנים, אתה אומר משתנה, כבר לא משתנים, שאלה, זאת משימת חיי. אשרי האדם. ויש כאלה אנשים, שהם, הראייה שלהם, רוחנית, ערכית, בשבילהם, הדברים שהם עוסקים, זה לא איזה אמצעי שנהפך למטרה. בשבילהם, לדוגמה, דיברנו קודם על... אלה שמסלו את חייהם למען אמונתם או דברים כאלה, זה צדיק באמונתו יחיה כל החיים. למען הדבקות בקדוש ברוך הוא, בתורה הזה. כל היתר זה מטרות ביניים, אבל זה לא המטרה. אנשים כאלה חיים את הנצח. הם פשוט חיים את הנצח. זה נביא, מה זה נביא? הוא חי את העתיד. הנביא לא חי את עכשיו. אנחנו חיים חיים עכשוויים כאלה. אבל אדם רוחני הוא חי חיים ערכיים, נצחיים. בשבילו הדברים, זה מלווה אותו כל החיים. כמו שאומרים על שרה אמנו שהיא 127 שנה את כל החיים אותו דבר, דווקא באותם ערכים, מרגע שעמדה לדעתה ועד יום אותה, זה היה הדבר הכי חשוב. כן, בת שבע כבת 20, בת 20 כבת 100, שבכל גיל, זאת אומרת, זה לא היה איזה מודה מתחלפת פעם ככה, פעם ככה, פעם ככה. אלא כל הזמן היא הייתה דבקה באותה דברים שהאמינה, והיא אמרה, זה מה שאני רוצה לחיות. היא חיה בעולם נצחי, למרות שהיא חיה בעולם הזה. וזה בעצם מטרת חיינו. מטרת חיינו לחיות בערכים נצחיים. אתן לכם דוגמה מהחיים של כל אחד מאיתנו. לימוד התורה, זה, מה זה לימוד תורה? זה להיות דבק באלוקים. אדם שלומד תורה, התורה זה רצון אלוקים. אתה לומד תורה, מקיים תורה, אתה דבק באלוקים. זאת היא לא מטרת ביניים. זאת היא מטרה מיום שאדם עומד על דעתו, כתוב, והגית בו יומם ולילה עד יום מותך. עד יום מותך. לימוד מקצוע זאת מטרת ביניים. מטרה בינונית או עכשווית. לא פעם אדם משקיע את כל חייו בלימוד של דבר ביניים, וכשמגיע הוא כבר יש לו את המקצוע שלו, באיזשהו שלב הוא או שהוא יוצא לפנסיה, פתאום הוא נשאר בוואקום נורא, מה מטרת חיי? יש בפסיכולוגיה, גיל המשבר של הפנסיה קוראים לזה. אדם מוצא את עצמו חסר מטרה, חסר תכלית, הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. זה דבר, זה לא צחוק מה שאני אומר לכם. לאחרונה מכיר שהוא פתאום מוצא את עצמו, לא יודע מה לעשות עם עצמו. פשוט לא יודע מה לעשות עם עצמו. או שאדם מלמד מקצוע וזורקים אותו מהעבודה, אז מה הוא יעשה? נגמר לו המטרה בחיים? יכול לקרוא דבר כזה. לכן האדם צריך לקבוע לעצמו מטרה אבסולוטית, נצחית. תשאלו אותי מה יכולה להיות מטרה כזו. אמרתי, לימוד התורה, קיום התורה, ללכת בדרך, מה שנקרא, דרך האמת והצדק, ערכים, לא ברמה הדתית, ברמה האנושית אפילו. בשביל, יש אדם שלא להיות אמיתי ולהיות טוב לב וכל זה, זה אומר כל חיי, זה לא משנה. אם אני כאן, אני שם, אני לא משנה. זה מלווה אותי כל חיי. בשביל זה אני חי. אני חי בשביל להיות בן אדם טוב. זהו, יש לו כבר מטרה. הוא חי ערכים נצחיים, הוא חי עולם רוחני. הרוח תופס לו מקום. המוות לא מזיז לו.
אבל אנחנו שמורים, נגיד, אידיאלים גבוהים, נגיד, אני
מאמין בלהיות אדם טוב,
אני מאמין
בשביל להביא
את
גאולה, שיהיה
אחות מה
צריך
להיות
כמו שטוב
להיות אדם טוב, לעשות
ארגונים,
לעשות דברים גדולים.
אתה איש פעלתן מטבחה. אבל אני מבין אותך, כן, אני מאחל לך שעל כל ימי חייך תעשה דברים טובים.
אז כדי שהולך משמרים את השאיפות ושלא
יהיו... בשביל זה אתה יושב מכון מיר, בשביל מה אתה יושב? בשביל לחזק אותם. זה כמו עץ. איך משמרים עץ? שורשים עמוקים, העץ הזה עומד הרבה שנים. שורשים קטנים, העם היהודי הוא העם עתיק. למעלה מ-3,000 שנה. איך הוא... מאיפה יש לו את הכוחות ואת היכולות להיות דבק כל הזמן, לחיות בכלל בתנאים, תת תנאים, תנאים הכי גרועים שיכולים להיות? האמונה, הערכים, המסורת, זה משהו מכן, למה? שורשים כאלה עמוקים, אנחנו משולים לאיזה עץ זית עתיק עם שורשים כאלה שורות על הענפים, על העלים, שערות, שריפות, מה לא... מה את זה עומד? אבל תראו שורשים כאלה, ברוך השם, עם ישראל חי וקיים. נצח ישראל לא, נצח, בגלל השורשים. כמה שאדם מעמיק יותר מבחינת השורשים שלו, הערכים שלו, האמונה שלו, העירה שבו, במילא הוא יותר מחובר לדברים אבסולוטיים, אלוקיים. וככה הוא מנהל את חייו לאורך זמנים. בוא נחזור לנושא שלנו, המוות. כיצד מתמודדים עם זה? בוא נראה את זה בתוך. כל מה שהתשובה מתעמקת יותר, כל מה שהאדם מתחבר יותר לרצון הבורא, הולכת יראת המוות ומתמעטת. אני נוהג לספר שהרב סיודה, זכר צדיק לברכה, אני זוכר רגע אחד שפגש, הרבה רגעים, אחד הרגעים שהוא פגשתי אותו בבית החולים בשערי צדק, והיה צריך לעבור שם ניתוח מאוד קשה, לא יכול לפרט כרגע, אבל ניתוח מאוד קשה, ובאקראי אני עברתי ככה ליד חדר הניתוחים, ופתאום אני רואה את הרב רציתי ללכת על המיטה של המנתחים, ומסביבו כמה תלמידים מישיבת מרכז הרב, והוא לא שוכב אלא הוא ככה יושב על האלונקה הזאת, על המיטה הזאת, ופנים מהירות ושמחות, והוא עושה ככה את התנועה הזאת, לא ישכח, ותשחק ליום אחרון. והיה אדם קרוב ל-90, עובר לה, הולך לעשות ניתוח שלא יודע אם הוא יקום ממנו בכלל. תשחק ליום אחרון. ביי. ביי. איפה הכוחות האלה? הוא חיים, אטמוספירה לגמרי שונה מאשר אנחנו. תראו, הוא בא. דרך אגב, זה לא רק הוא. אשר רבינו, להבדיל, מבדרגות בדבר הזה. יום המוות, ביי, הנה הוא, לא נס לחול, לא זה, שום התרגשות, שום דבר. כן, זה עין הדר, זה היום שאני צריך להיפטר מן העולם. אוקיי, כן. אוקיי. שאלו אותי איך. שאלו אותו, מה אתם שאלים? הוא חי. הוא אומר, אני מילאתי את תפקידי עד הרגע האחרון. רוטציה, זה קוראים לזה בלשון מודרנית. רוטציה. ישוע בן נון, בוא הנה, אתה מחליף אותי. בשמחה, בהתלהבות. בלי פחד, בלי אימה, בלי שום דבר. מילא את תפקידו. לא פעם אני שומע סיפורים על אנשים... אנשים צדיקים, איך הם נפרדים מן העולם? אז לפי ההלכה, אדם נפרד, הוא מתוודה, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, פאפאפאם, פופאפאם, יש פרוצדורה שלמה. לא, לא. יש ספר, גשר החיים, של הרב טוקטינסקי, זכר צדיק לברכה. אז במבוא שלו, הבן של הרב, אני הכרתי את הבן, אז הבן שלו, הוא כותב, איך אבא שלו נפטר לפי ההלכה. זאת אומרת, הוא מתאר את היום האחרון של אביו, איך הוא נפטר, ממש, איך אומרים, מה שכתוב הוא ביצע. מילה במילה, הוא מתאר את כל איך שהוא בא, ואיך שהוא שכב, ואיך קרא קריאת שמע, ואיך הוא אמר את הוידוי, ואיך ככה, והכל סדר כזה. והכל ככה, בלי... איזשהו, אני יודע, איזה טראומה, ככה נפטר מן העולם. צדיק, צדיק יסוד עליו. היה איזשהו שכן, הוא נפטר, אבל בצעירותו, כשהיה יותר צעיר, אז השכן הזה סיפר לי איך אביו נפטר. השכן הזה קוראים לו קדוש, זה שמו קדוש. לא הכרתי את אביו, אבל את הבן שלו אני הכרתי. פעם הוא סיפר לי איך האבא שלו, איך הוא נפטר. הוא אמר שיום אחד פתאום אומר האבא לאמא, היום, הלילה אני הולך, זהו, שלום, אני עושה מקלחת טובה, תני לי את הפיג'מה הכי יפה. היו לה שישה, הם היו שישה אחים, משהו כזה. האמא, מה קרה לך? תקראי לכל הבנים, אני רוצה לתת להם צבא. מיד היא קראה לאד, היה רופא מפורסם בירושלים, קראו לו פרופסור צונדק. אז קראו מיד לרופא הזה שהוא יבוא, יבדוק אותו, מה קרה? בודק, לחץ דם, זה. הכל בסדר. הוא אומר, לא. בא לבנים, כולם עומדים סביבו. הוא אומר, אתה ככה וככה. הוא חלק... צבאות, כל אחד את התפקיד שלו, כל אחד זה וזה, כמו יעקב אבינו, כמו משה רבנו, לפני פטירתם, ממש. נשכב על המיטה, עצם את העיניים, אמר קריאת שמע, טפפם, ביי. יש תאמינו. ותשחק ליום. צדיק. לא הכרתי אותו, קוראים לו קדוש, הוא היה קדוש. כן, בבקשה.
זה עכשיו מתחבר לי משהו, יש את העניין של חיבוט הקבר.
חיבוט מה?
חיבוט הקבר.
מה זה? לוקחים את המת, איזו קטעה. מופקים אותו בקבר, מה?
הם מלכים, הם מלכים,
הם מלכים. לא, אני כהן, אני לא הולך לבית הקברות. אתה ראית דבר כזה פעם?
מלכים. מלכים עושים את
זה. אתה מלכים, אתה ראית? אתה ראית? אתה היית שם? אני לא יודע. בואו לא נסוג בדברים כאלה. אנחנו לומדים כאן כרגע שאדם כמה שהוא רוחני יותר.
מתקשר לי עם מי שבעצם יותר ארצי, יותר חומרי. יותר קשור לתאבות ולעולם הזה.
מוציאים את זה ממנו ואז הוא...
ככה יהיה יותר קשה גם בעצם.
יכול להיות, אבל אני לא מתמצא בפרוצדורה הזאת. בכל זאת, מה שהרב רוצה ללמד את היסוד, שכמה שאדם הוא יותר רוחני, יותר כללי, יותר חי את הנצח, המוות לא, לא משחק לו. כן. בכל רם אני לא שומע.
העניין שלא פחד מהמוות זה יותר בשביל צדיקים. צדיקים,
אפילו משהו לעצמם. עמך ישראל כולם צדיקים, אתה גם צדיק, כן.
כן, אבל אנחנו לא רוחני, לא, לא אני, לא רוחני, כמו שלומנו, כמו צדיקים ש... שהם
לא רואים בכלל, זה כמו לפתוח דלת ולעשות
את השם. עדיין לא יודעים עוד רגע כזאת,
שאני רואה את המוות בפרק הזאת. פתאום,
זה
פשוט עובר.
איך
מפליגים את ה... אתה שואל אותי? שאל את הרב קוק, הוא מסביר לך כאן. בוא תקרא. הוא מסביר בדיוק. כאילו יש מדרגות מדרגות. כמה שאדם יותר חומרי, המוות יותר מפחיד אותו, והוא מבהיל אותו וכל זה. כמה שאדם יותר רוחני, יותר קשור לערכים רוחניים, נצחיים, אלוקיים, המוות לא, 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 לא מזיז לו. זה מה שהרב אומר. אבל איך להגיע לזה, זה התשובה. כמה שהוא מעמיק יותר בתשובה, הוא מתרומם יותר, מתעלה יותר, הוא יותר רוחני. אז זה לא מספיק, יש תשובה שלמה ויש תשובה חלקית. אנחנו השיבנו בתשובה שלמה לפניך, מדרגות בתשובה. כן.
אבל אדם הרוחני שלא מפחד, מצד זה שהוא יודע שזה לא נגמר, הוא יודע שיש
משפיות, אז מצד זה הוא לא... בוא נראה, הוא יתאר את זה כאן, בוא נראה. הוא יסביר למה אדם רוחני לא מפחד מהמוות. בוא נראה את זה בתוך. כל מה שהתשובה מתעמקת יותר, הולכת יראת המוות ומתמעטת. עד שפוסקת לגמרי. ובמקומה של יראת המוות לוקח המצב שתשחק ליום אחרון. עכשיו הוא מסביר את זה, מהשאלה שלך. המציאות הרוחנית, יש מציאות חומרנית, ויש מציאות רוחנית. המציאות הרוחנית שבהווייתו האמיתית של האדם, ככל אחד מאיתנו, כמציאות הרוחנית של העולם כולו, שבעולם כולו יש מציאות רוחנית, תופסת את בליטתה הרשומה, היא חזקה מאוד אצלו. הממד הרוחני של חייו מאוד חזק. ודאותה מלשון דבר ודאי, זה לא, רוח זה לא ספק. רוח זה דבר ודאי, כמו אמת ושקר. יש אדם שהוא כל כך אמיתי, אצלו האמת, למרות שזה דבר רוחני, אבל אצלו האמת זה החיים שלו. זה דבר ודאי. הוא לא יכול לחיות את השקר, למרות שזה דבר רוחני. אז גם כאן, המציאות הרוחנית היא הוודאית. זה החיים באמת, נאמר ככה.
למה זה מנחם אותו
שהוא... רגע, תראה עד הסוף. אז קודם כל, אדם שעושה תשובה, מעמיק בתשובה, הוא מגלה את הממד הרוחני שבעולם ובחיים. אפילו כאן במכון מאיר, לא פעם באים אנשים, מחברה חומרנית מאוד, וחברה ששם החומר הוא הדבר הכי חשוב, והם איזושהי סיבה כזאת או אחרת חזור לתשובה, וקשה להם. הם באים לשם ואומרים, אני מוכן לוותר ותר על זה, על חומר כזה, או חומר כזה, או חומר כזה. יש לו אופנוע, הוא אומר, אני מוכן למכור את האופנוע. מה, אתה נורמלי? מה? בשביל ללמוד תורה. מה, תגיד, איפה אתה חי? יכול לקרוא דבר כזה? למה? בשבילו, לימוד תורה זה דבר רוחני, זה דבר יותר ודאי. מה שהיה זה אופנוע שהוא קורא את הכבישים. יכול לקרוא דבר כזה? הבנת את הרעיון? הוא, אצלו, העניין הרוחני הוא דבר ודאי, דבר מוחלט. זה החיים שלי, הדבר הרוחני. והדבר החומרי, הוא חשוב, הגוף גם חשוב, נפש בריאה, בגוף בריא. אבל זה לא הדבר הכי חשוב. ברור? זה מה שהוא אומר. תופסת את בליטתה הרשומה, ודאותה הולכת ומתנוצצת של המציאות הרוחנית. והמוות עובד את שמו, אין מוות, ובילה המוות לנצח. מוות זה שקר, זה גניבת דעת. אתה חי בעולם נצחי, של ערכים נצחיים, ואימו את מוראו ופלצותו, את כל הפחדים וכל הדברים האלה. עכשיו הוא מסביר עוד קומה בעניין הזה, עוד מדרגה. האדם הפרטי, כמה שאדם פרטי יותר, יש לו בעיות יותר בחיים. יש כאן אדם עם בעיות בחיים? ירים את היד רגע. סימן שאתה אדם פרטי. אתה אדם פרטי. למה? כי אתה חלק מהכלל. מתי מתחילות הבעיות? כשאתה מנותק. אתה חי לעצמך. אתה בתוך בועה. אתה מנותק מהמגמה הכללית שקיימת בעולם. ופעם שאלתי את הקדוש ברוך הוא, תגיד לי, מה המגמה הכללית של כל העולם? מי יודע בשביל מה כל העולם קיים? לטובה או לא לטובה? איך אתה יודע? אני אמר. פתאום אתה חי את המגמה הכללית במציאות הרוחנית. אתה רואה, יש ביטוי כזה, הכל לטובה. לא יודע אם שמעתם פעם את הביטוי הזה. מי שמע פעם את הביטוי הזה, הכל לטובה? מה אתם אומרים? איפה זה? באינטרנט? נחום יש גם זו שהוא סבל כל כך, הוא היה על סף המוות כל הזמן. מה הוא אומר? גם זו לטובה, כל דוד רחמנה לטב אביד, הכל לטובה. זה מציאות רוחנית. אבל רע לך, הרי קרטו לו את הרגליים ואת הידיים, והוא סבל סבל נורא והיום, איך אתה יכול להגיד גם זו לטובה? שאלו, נו, למה אתם לא שואלים? שאלו אותו, לא אותי. כן, בבקשה.
כשהרב מדבר על הכלל, אז היום הוא מדבר על הציבור הדתי בארץ ישראל, והרבה פעמים נגיד גם בצבא, מקימים כל מיני מחלקות וכל מיני גדודים שהם ספציפיים לדתיים, וקהילות, חיים בתוך קהילות מסגרות, אנחנו לא... יש כל מיני...
איזה רב אתם מתכוון? לרב קוק או על הרב הזה שיושב כאן? עליי, אתה מדבר. כן.
אני אומר שבסופו של דבר אנחנו באים ומבדילים את עצמנו בכוונה.
אבל זה נושא בפני, אתה צודק. יש כאלה שאומרים, הכלל זה אני. היה פעם, איך קוראים לו, בצרפת, לואי ה-14 נדמה לי, משהו כזה, המדינה זה אני. כולם היו העבדים שלי. אני זה המדינה, אינטרסנט כזה. ניצל את כולם. לפעמים בא איזה דתי, כמו שאתה אומר, דתי לאומי, איך קראת לו? משהו כזה. הוא אומר, הכלל, 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 הכלל. מי זה הכלל? חושב על מי? על עצמו. זה לא הכלל. זה רק מילים. הכלל זה באמת הכלל. הכלל זה מי שאתה מתנגד לו. זה הכלל. הכלל, המילה כלל זה כולל את כולם, כולל את כל ההוויה, את כל האנושות, את כל האומה, את כל המפלגות, את כל הזרמים. זה נקרא אדם כללי. אדם כללי שאומר, מי שבמפלגה שלי הוא כללי, מי שלא לא כללי, זה לא כללי, זה סתם מילים, זה מילים באלמה. אתה מבין? אז זה באמת, אחד הבעיות שלה, אני אגיד לכם בדור שלנו, יש בעיה. הבעיה היא שבאמת כל אחד מסתכל על עצמו, על האינטרסים שלו. גם מי שחושב שהוא אידיאליסט, לפעמים הוא אומר, מה יצא לי מזה? מה יצא לחברה שלי, לגן ילדים שלי, לבית ספר שלי, כל אני. אבל זה לא כלליות. זה אינטרסנטיות. כללי זה אדם אידיאליסט. אדם אידיאליסט זה אדם שהוא בשביל כולם. לעשות טוב לכולם. לחזק את כולם. זה נקרא הכללי. כשהרב מדבר כאן על מציאות כללית, הוא לא מתכוון לציאות של זרם כזה או זרם אחר, חס ושלום. אתה מבין? בואו תראו את זה בתוכו. והאישיות היחידה ההולכת ומתגדלת נכנסת בתוכן הכללי של האומה כולה. כאילו הרב קוק אומר לעצמו, וכל אחד הרבה שנגיע למדרגה הזאת, אני זה עמי. כשאני אומר את המילה אני מתכוון לכל עמי, לא במושג האינטרסנטי. אני כל כך מזדהה עם העם שלי, שבשבילי העם שלי ואני זה עניין אחד, זה לא שני דברים נפרדים. והעם שלי זה כל העם שלי, לכל הדורות שהיו, שיהיו ובהווה וכו'. זה מין התרוממות רוחנית כזאת שאתה נהפך לאדם כללי. אתה חלק ממערך היסטורי בכלל. שיציאת מצרים ואבות ואתה זה אותו עניין בכלל. ולא דברים נפרדים. שכל מה שהיה וכל מה שיהיה, הכל מתחבר ביחד. כאן ברמה הלאומית וגם ברמה העולמית. זה נקרא אדם רוחני. אדם רוחני שהוא מתקשר אל כלל ההוויה, אל כלל האומה, אל כלל החברה. על זה מדבר כאן הרב.
פיזיטו רוחני.
מה?
זה... שהלימוד תורה שלו שהוא חושב על כל העם או שהוא פיזי נכנס בתוך
העם? לא, פיזי בין כך ובין כך הוא בתוך הכלל. אבל בתודעה הוא, בתודעה שלו, במודעות שלו. פיזית, תרצה או לא תרצה, אתה לא לבד, אני בדקתי. אתה חלק ממערך עולמי, לאומי וכו'. אבל מבחינה תודעתית, לפעמים אדם חי בתוך הזה, תוך עצמו, מכונס לתוך עצמו, באיזה מערה או משהו כזה, מנותק מהכל. כאן דובר בדיוק הפוך. כאן הוא מחובר אל הכל. רק רגע. נכנסת בה בתוכן הכללי של האומה כולה בכניסה ממשית. נבלעת משם במציאות הכללית של העולם כולו. דרך האומה הוא מגיע לכל ההוויה כולה. הוא אוהב את הפרחים, הוא אוהב את, אוהב את הבריאות, הוא אוהב את העצים, אוהב את... רגע, תאהב קודם כל את המשפחה שלה. זה פשיט הדרך זה שהוא אוהב את המשפחה שלו, ואת העם שלו, אוהב את הטבע, אוהב את הבריאה, הוא מחובר אל הכל, הוא אדם כללי. ואם הכלליות העליונה מוצאת את עושרה בזיו האלוקי וגודל חוסנו, אורו ותענוגו, עשיר החיים, המנמי מלשון נובע, ישות ניצחת, מלשון נצח. וכתוב ניצחת ישות, ישות מלשון, איך נאמר שם בחז"ל? נתתי לו אהבה יש, אבל יהיה ישות שהיא ישות ניצחת. שיחד באטמוספירה נצחית. ואז זו תשובה שמביאה את האדם לזה שהמוות לא מסער. לא שלא צריך להיזהר מחס ושלום, מתאונות דרכים, ולא נשמרתם עוד לנפשותיכם, כל זה. אבל בוודאי צריך. אבל מבחינה הזאת הפחד והבעלה וכל הדברים האלה לא משחקים בו. כן.
רב, מחוות הכלליות... אם אתה רואה כחוויה רוחנית מאוד גבוהה,
מיסטית,
הכל טוב, הכל זה...
איזה מיסטית? רוחנית, בלי מיסטית.
רוחנית, כן. אבל אני אומר שקצת, מדי פעם יש לי את ההתנצצות הכללית הזו, זה לא נראה...
אתה בחור צעיר, חכה, יש לך עוד הרבה זמן.
זהו, אני רוצה לשאול שאלת הרב.
כן.
אז כשאני חווה את הכלליות, ואני יושב פה, ואני יודע שאנשים שאין להם מה לאכול, אין להם לשתות, יש קרעים בעם, יש פילוג, אז החוויה הזאת היא לא רוחנית ו... מחזקה כמו שלפעמים היא מתוארת, שגם כשאני דרך הרבה הכללית, אז יש לי גם בעיות, כי זה מציג, שאני יושב ואומר לאנשים מה לאכול.
אתה צודק. אנחנו חיים בעולם מורכב, עולם שיש בו טוב, יש בו רע, ויש בו רק רע, ופעמים ככה וככה. הרב לא מדבר, אז הוא מדבר כאן, מי שמעמיק בתשובה, כאן הוא מתאר איזה אורות התשובה. מה קורה לאדם שבאמת זוכה לתשובה שלמה בשלמותה? הוא משיב את הכל אל הבורא. הוא רואה בכל דבר את הרצון של הבורא, הרצון הטוב של הבורא. גם בקשיים וגם בסיבוכים וגם בפילוגים וגם בזה. ודאי, ודאי. דיברנו על זה כמה פעמים. אנחנו חיים על סולם. הסולם הזה מורכב מתחתית הסולם ומראש הסולם. עושה שלום איפה? במרומיו, נכון. שם, בראש הסולם, הכל בשלמות. אנחנו דבקים בקדוש ברוך הוא. הכל ב... יש מה שנקרא ראייה אחדותית. אתה רואה את התוכן, אתה רואה את המשמעות של הכל. לא רק של עכשיו, אתה רואה של כל הדורות, אתה רואה את המגמה האלוקית. אתה רואה את האור הגנוז שדיברנו עליו בשיעור הקודם. אתה רואה באמת שהקדוש ברוך הוא מאיר לעולם כולו ברחמים. הערה מוכנית כמובן. אתה רואה את המגמה, אתה רואה את הרצון של אלוקים בכל דבר. זה יסוד החיים של העם היהודי בעצם. העם היהודי זה... אני כבר בא. העם היהודי כל עניינו זה לראות באמת את הרצון של הקדוש ברוך הוא. תאמו וראו כי טוב השם, לטעום, טוב. זה כל העניין של העם היהודי. ולהעביר את זה גם לאנושות כולה את העניין הזה. אבל בתחתית הסולם, אלמא דפירודה, מתחת הסולם, פירודים, לא רואים קשר, לא רואים... חיים בעולם קשה מאוד. אנחנו כאן, מכון מיר זה עוד גן עדן איכשהו. באמת. אבל תצאו לרחוב, תצאו למשפחות, תצאו לקשיים, לזה. אנשים לפעמים ממש חיים במצוקות גדולות מאוד, ממש מצוקות, ולא רואים טוב. רק יש להם מרירות וכעשים ועצבות למה? כי הם בתחתית הסולם. זה שבראש הסולם, זה הוא רואה איך שהכל לטובה, הוא רואה גם, הוא לא שהוא מתעלם מהקשיים, מהבעיות, מהסיבוכים הדברים, אבל הוא רואה גם בירידה את העלייה. הוא רואה איך שהכל, כל הקשיים זה חלק מתהליך גדול של בנייה, של יצירה, של אומה, של משפחה, של בן אדם. הראייה שלו היא ראייה רחבה מאוד, רחב אופקים, הוא מעמיק מאוד בדברים. על זה מדבר כאן הרב. ואז הוא אומר, הכל לטובה. אני לא פעם מתפעל שאדם הולך ללוויה. כן, במכון מיר, לא פעם יוצא לי ללך ללוויה. באותו יום אני גם בברית מילה, ובאותו יום אני גם בפדיון הבן, ובאותו יום... איך אתה עובר ממצב כזה, פיק, פיק, חתונה, חתונה זה כל יום כמעט. איך אתה עובר ממצב למצב? לפעמים יש אנשים שולחים ללוויה, והם בדיכאון כבר חודשים, לא מסוגלים לחייך. וכאן אתה רואה אנשים שעוברים ממצב כזה של היפרדות מהאדם, שזה כואב וכל הדברים האלה, ואחרי חצי שעה הוא כבר רוקד... מה קרה? נצח. הוא חי בנצח. זה מובן. לא הבנתי, אבל לא נורא.
רבותיי, אני חייב לסיים עכשיו. יש איזשהו עניין, אני מתנצל. בהזדמנות נשלם.